מחבלים ירו טילים נגד טנקים אל מוצב צהל באזור שלומי שבגליל המערבי. כתבנו חן ביאר מוסר כי הצבא הגיב באש ארטילריה לעבר מקורות הירי. קודם לכן זהו כמה שיגורים לעבר ישראל ונראה כי הנפילות היו בשטחים פתוחים באזור שתולה ואבן מנחם, אף הם בגליל המערבי. כמו כן נורה טיל נונטט אל מוצב צבא במרחב דובב שבגליל העליון. איש לא נפגע. צהל ירה אש ארטילריה אל יעדים בדרום לבנון. הלחימה ברצועה, מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, אומר כי החיל ממשיך ללוות מקרוב את כוחות היבשה בעזרת מודיעין מעולה ותאום מושלם.
מרגע שנכנס התמרון, החיל עוטף אותו במטריה אווירית עוצמתית במיוחד. החלוקה הפשטנית וההיסטורית של האוויר והיבשה היא נחלת העבר. מעולם הקשר בין טייס למפקד טנק לא היה ישיר ועדו כל כך. פיתחנו כאן שיטת לחימה בכל כוח יבשה שלנו פוגש אויב שעל הקרקע עטוף בסיוע אווירי של מטוסי קרב, התוקף ומשמיד אותו.
בהצהרה לתקשורת בבסיס תל נוף אמר האלוף בר כי חיל האוויר לא עמד במשימה שלו בבוקר 7 באוקטובר, אך מאז הוא נלחם בלי הפסקה. עד כה פגענו באלפי מחבלים ונגיע לכולם, הדגיש מפקד חיל האוויר. על רקע הרתמות העדה הדרוזית למאמץ המלחמתי, מנהיג העדה בישראל, השייח מואפק טריף, קורא לממשלה לתקן בהקדם את חוק הלאום ולבטל את חוק קמיניץ. חייבים לתת לכל אזרחי ישראל את התחושה שהם אזרחים שווים במדינה, אמר השייח טריף, בריאיון לאירן זינגר ולאימן קאסם סלימן בתוכניתנו מרחבת. הוא ציין כי פנה לנשיא המדינה הרצוג בבקשה להסדיר בדיעבד את הבנייה ביישובים הדרוזיים.
לא ייתכן שעכשיו אנחנו בלחימה וטובי בינינו, עשרות מבני העדה הדרוזית מקבלים וקיבלו צווי הריסה וצווי וכנסות של מאות אלפי שקלים והם משלמים.
כאן תחזית.
כאן 11 מציג זהו זה וכן אחרת מהשבוע בכל שני וחמישי.
זאת הרציני?
והערב נורית גלרון מגיעה להתארח. זהו זה וכן אחרת בשני ובחמישי אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
והתחזית, הלילה ומחר צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמישור החוף. בשבת התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין ייתכן גשם מקומי. עורכי החדשות, רונסיאל ורמי עדן. בצוות, רונית גור אריה. עד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
שלום, אנחנו סוף סוף, מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד ברנוי, שמים סוף לשבוע. אנחנו משדרים ב-105.3 או ב-104.9 FM, אפשר להזין לנו גם כאסקט באתר של כאן, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני אסקטים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית שלנו, טל ניסן, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. אני מאיה סלע, ושלום לך, אלעד ברנוי.
שלום מאיה. לא היינו כאן הרבה זמן, את ואני. הרבה דברים קרו מאז התוכנית האחרונה שלנו בחמישה באוקטובר. את יודעת מאיה, הלכתי אחורה להסתכל על מה דיברנו פה בתוכנית, כי באמת לא זכרתי. דיברנו על, זוכר, בפרס נובל לספרות. זוכרת מי זכה?
לא ממש.
לא, יאן פוסר.
לקח
רגע.
לוקח רגע, כן. זה גם נראה שזה היה מזמן.
כן, וגם, אתה יודע, זה גם כזה, למי אכפת?
למי אכפת, זה ברור.
גם הפרשה שהסירה את המדינה, הסמליל של הספרייה הלאומית, זה באמת כמו אירועים מחיים קודמים.
נכון. חיים אחרים, וכאילו גם יש לי את התחושה הזאת שאנחנו אנשים אחרים, אבל לא יודעים עדיין באיזה אופן אנחנו אחרים, איזה מין אנחנו. אולי גם את זה ננסה לברר פה היום, ובתוכניות הבאות, איזה אנשים אחרים אנחנו עכשיו, שזה דבר די מוזר לשאול את עצמך, אבל הכל מוזר עכשיו. לפעמים גם עצם זה שיושבים ומדברים על תרבות, זה דבר קצת מוזר. כן, אבל זה מה שאנחנו נעשה.
יש תחושה שכאילו אי אפשר לדבר על שום דבר אחר, נכון? אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר, זה כאילו בולה הכל.
נכון. קרה לנו אסון מאוד גדול ובלה הכל. זה נכון.
יש גם דבר מוזר בלדבר על כל דבר שהוא לא האסון עצמו, כאילו ממש על ההרג עצמו, על המלחמה. אבל מה שאנחנו עושים בשבועות האחרונים זה להתרחק קצת מזירת האירוע וכאילו למתוח חוטים כזה, לנסות לסרטט קווי מתאר של משהו. לפעמים זה קצת מגוחך לדבר על כל דבר שהוא לא הדבר עצמו, אבל זה חלק מהניסיון להבין מה קרה שם ומה קרה לנו.
נכון. אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדבר הזה, וגם, בוא נודה, יש פה אשמה. נכון? יש כאן עניין גם של אשמה.
ממש.
כשאנחנו מדברים על תרבות.
הנה, תשמעי כמה אפולוגטיקה זה שאנחנו מדברים על תרבות. אז בואי אני אספר לך מה אנחנו הולכים לדבר היום, מאיה, בלי התנצלות.
כן.
אנחנו נדבר היום על התפכחות. זו מילה שמשתמשים בה הרבה בשבועות האחרונים. הרבה אנשים מרגישים שהם התפכחו מדעה מסוימת, מתפיסה מסוימת, ויש גם איזה לג מסוים לפעמים שנלווה לדבר הזה. אנחנו ננסה להבין מה זו בכלל התפכחות, האם יש קשר בין אדם פיקח בקוף לפיקח בקף, והאם זה קשור לעיניים פקוחות. עברית זו שפה מאוד מבלבלת. אנחנו נדבר על התפכחות עם מגיש ערוץ 14, שי גולדן. הוא די ידוע בזה שהוא התפכח מדעות השמאל שלו מזמן, אבל בשבועות האחרונים נראה שהוא לא התפכח גם מתפיסות אחרות, הפוכות אפילו. אז בכלל, האם אפשר להיות מפוקחים בשעה הזו? האם אפשר בכלל לחשוב על עצמנו מפוקחים אי פעם, בתור בני אדם, שאנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן שוב ושוב טועים? נדבר איתו על כל זה.
נכון, אנחנו נדבר גם על המלחמה שמתקיימת ברשת, בעיקר בטיק טוק, ננסה להבין למה פרי פלסטיין הפך לטרנד טיק טוק כל כך חזק. יש שם איפור בצבעי דגל פלסטין, כפיות, האם זה באמת טרנד של דור מסוים, או שזו פשוט הדעה הרווחת בעולם. וגם פינתנו, את מי האינטרנט שנה השבוע, את מי הוא שנה השבוע? הצעירים שתולשים פוסטרים של חטופים ברחבי העולם, למה הם עושים את זה? ולמה ילדים שאמרו לנו שהם לא יוצאים מהבית, הדור הזה, פתאום הולכים להפגנות על נושא שהידע שלהם לגביו הוא מאוד מאוד מוגבל.
מאוד מוגבל.
מאוד מוגבל. אני ראיתי בטיק טוק איזה מפקינה כזאת, צעירה, ילדה כזאת, צועקת From the river to the sea, זה הסיסמה, נכון? מהנהר עד הים. הם יהיו חופשיים, פלסטין תהיה חופשית. ואז המראיין שם שואל אותה, אוקיי, על איזה נהר מדובר פה? מה שם הנהר? וכמובן שאין לה שום מושג, כאילו. אז הטיק טוקר, אלעד משה, יסביר לנו על הדבר הזה, מה הולך שם. אנחנו נדבר, אם נספיק, גם על סקט חדש לימי המלחמה, שאתה, אלעד ברנוי, מגיש. הוא נקרא מרחב מוגן, אתה מראיין שם אנשים על היום-יום שלהם עכשיו, כי כלום לא ברור מאליו, אז טוב, יש לנו תוכנית עמוסה.
נכון.
בוא נתחיל. שיר ונחזור.
כל מי שאיבד קורת גג, כל מי שברח מהבית, כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי 10 שעות על הרגליים, כל מי שנרכב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שלא רואה לזה סוף, כל מי שחי כמו עבד, כל מי שגדל ברחובות, כל מי שלקחו לה ילד, כל מי שוויתר על כליה בשביל להציל את היתר, כל מי שעכשיו בצבא, כל מי שעכשיו בבית ספר, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. כל מי שישן קופסה, כל מי שאני מכיר, כל מי שפעם עוד ניסה, כל מי ששילם על זה מחיר, כל מי ששפך דם במצב של זה הוא אני, כל מי שהוא שמאל רדיקל, כל מי שימין קיצוני, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך. Mm-hmm. Mm-hmm. שאיבד את הכל, כל מי ששכח את הדרך, כל מי שבשוק האפור, כל מי שהיה פעם מלך, כל מי שנקרא מבפנים ובכל זאת בוגד בכל ערך, כל מי שזורק את החיים שהוא קיבל במתנה כל ערב, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך, עזרה בדרך.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
אנחנו שמענו את נועם רותם בביצוע מחודש לשיר שלו עזרה בדרך. אנחנו כאן תרבות, שמים לשבוע סוף, בזמן האחרון כולם מדברים על התפקחות, יש אנשים שהתפקחו ומדברים על זה, ויש אנשים שמלגלגים על המתפקחים, כמובן, ומשום מה בעיניי. אחרי הכל, קרה לנו דבר מטורף, אלעד, אז אני לא יודעת למה אנשים כל כך מתנגדים למחשבה מחדש על הכל.
יש גם מלגלגים על המלגלגים.
כן, זה, כן, כולם מאוד מתוחכמים, אין מה להגיד. בכל אופן, אנחנו הלכנו אל יועצת הלשון של תאגיד השידור הישראלי, רות אלמגור, כדי לשאול אותה על המילה הזאת והמקור שלה, מאיפה היא באה, אולי גם אני הולכת. בוא נשמע את רות אלמגור.
שלום מאיה, שלום אלעד. אתם שואלים אותי על פיקח בקוף ועל פיקח בחף. נתחיל אולי מזה שנאמר שפעלים רבים בעברית, שורשים רבים שמתחילים בפי וגם בבית, מציינים פתיחה, כל מיני סוגים של פתיחה. פתח, פקע, בקע, פרץ, פער, ודאי יש עוד. נתחיל מלפקוח בקוף. בתנך פוקחים עיניים ופוקחים גם אוזניים. פיקח הוא רואה בעיניו, היפוכו של עיוור, וגם שומע באוזניו, היפוכו של חירש. ומי שפוקח עין על פעולתם של אחרים הוא מפקח. וגם גל אבנים בספרות התלמודית מפקחים אותו, פותחים אותו, מפנים את האבנים. עוד בתלמוד, פיקח הוא חכם ונבון, והיפוכו שוטה בטט. על כורש מלך פרס, התלמוד אומר, רב ושמואל, שני המוראים מפורסמים, אחד אמר מלך פיקח היה, ואחד אמר מלך טיפש היה. אנחנו רואים פיקח, טיפש, הפכים. ובמשמעות הזאת של הפיקחות, יש למילה פיקח בקוף נקודה של כמעט השקה לפיקח באות כף. מי ששרה ממנו השפעת היין, שחדל להיות שיקור, יין קשה שאינה מפקחתו, אומר התלמוד. ומכאן נודע בימינו המילה פיקח, באות כף, מי ששרה מעליו השפעת האלכוהול, ובהשאלה נתפקח, שהוא בכף, לא רק מיין, אלא גם ממחשבה מוטעת, או מראייה לא מציאותית. והנה אנחנו הולכים ומקרבים את המשמעויות של שתי המילים האלה, הזהות בצלילן למי שאינו מבחין בין כף לבין קוף, קוף יותר נכון, כלומר כולנו היום איננו מבחינים. מי שפיקח בכף לא הולך בעיניים עצומות אחרי רעיון, והוא נחשב גם לפיקח בקוף. וכך שתי מילים שונות זו מזו, ושוות בצלילן, מתקרבות מאוד זו לזו במשמעויות שלהן.
איזה שפה יפה יש לנו.
את יודעת, זה כמו שאלת רב, נכון? אני מרגיש עכשיו כאילו שאלתי רב שאלה וקיבלתי תשובה.
ככה אני שואלת אותה, הרבה פעמים.
איזה שפה יפה, אבל זה גם נורא מבלבל. המילים האלה דומות למשמעות, אבל הן אחרות.
זה יפה, זה מה שאני אוהבת. הולכים לירות על מגור ומקבלים תשובה, חלום ושברו. תשמע, אחד האנשים שהכי בלטו לעיניים שלי מאז השבעה באוקטובר הוא עיתונאי ערוץ 14, שי גולדן. אני רואה אותו בטיקטוק על פי רוב, והוא לא מעמיד פנים שם באולפן שהוא מעל האירוע. הוא נסער, הוא עם דמעות בעיניים, הוא אבל. ראיתי אותו פונה לראש הממשלה שם במילים קשות, טובע ממנו מעשים. ראיתי אותו מקונן עלינו, על האסון. ראיתי אותו מסביר איך עד השבעה באוקטובר הוא היה סלחן כלפי אנשים, כלפי הפצע שלהם, אולי הרוע שלהם. הוא ראה את האפשרות שלהם גם להיות טובים, למרות המעשים הרעים שלהם, ועכשיו הוא מבין שיש דבר כזה רוע מוחלט, כך הוא אמר. יכול להיות שראיתי אותו מתפקח. שלום לשי גולדן.
שלום, שלום, בוקר טוב. צהריים טובים בעצם, מה בוקר טוב? אלעד, מאיה, שלום.
שלום וברכה. אתה חושב שהתפקחת?
חושב שהקצתי, הקיצתי, ראית. לא רק שהתפקחתי, זה עוררות מוחלטת. מי שאחרי השבעה באוקטובר לא קיבל כאפה שהעירה אותו, אז לא יודע מה יעיר אותו כבר בחיים האלה. אני רואה את זה קורה מכל עבר. גם חבריי, מה שנקרא, משמאל, אומרים דברים שאי אפשר לדמיין שהם יגידו לפני חודש, חודשיים. ויש גם אנשים בצד ימים שאומרים דברים שאי אפשר לומר, או לפחות שלא היו אומרים לפני חודש, חודשיים.
כן.
זה אירוע, אירוע מכונן בסדר גודל, היסטורי של מדינת ישראל בוודאות, וגם כנראה של העם היהודי. להישאר שווי נפש ולהגיד, כן, אני נאחז עדיין בדעותיי, שום דבר לא השתנה. יש את אלה שאומרים, דעתי רק נהייתה מוצקה יותר.
נכון.
נהייתה רק מוצקה יותר, אחי. אוקיי, מה אני אומר לך? זה רק חיזק אותי בעמדותיי. אוקיי, בסדר גמור. זאת אומרת, שהבנת את המציאות נפלא, ידעת בדיוק מה עומד לקרות, גם התרעת, גם ניתחת את זה באופן מבריק, לא הופתעת כלל, ורק התחזקת. אוקיי, בסדר, מה אני אומר לך? זה אלה בכלל אני מה לדבר.
אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של להתפקח, כי באמת כולנו עברנו טלטלה מאוד גדולה, אני חושב שכל אחד מרגיש באיזשהו אופן, מי שלא מרגיש שהוא השתנה, באמת, זה קצת מוזר בעיניי, כולנו השתננו, אבל יש בהתפקחות איזושהי מחשבה על עצמנו, כמי שרואים בראייה בהירה את מה שקורה. ועכשיו אנחנו נמצאים בתוך האירוע, והדברים, עבורי לפחות, נראים לא בהירים בכלל. כלומר, אני רואה חוסר ודאות נורא גדול, אני רואה טלטלה מאוד גדולה, אני רואה שבר, אבל פיקחון, יש בו איזושהי חוכמה שאני כרגע לא מרגיש אותה.
לא, אבל יש, א', אני מסכים הנחת הזאת שלך והאמירה נכונה לגמרי, אבל יש גם תובנות שאפשר כן לזקק מהדבר הזה. אני למשל תמכתי בראש הממשלה נתניהו כמה שנים, בכמה שנים האחרונות. אחת הסיבות העיקריות שתמכתי בו הייתה כי חשבתי שהוא, לפחות בהיבט של הביטחון, האדם הנכון במקום הנכון. והאמנתי שלמרות שיש בהחלט צדדים מורכבים בו ובאישיותו ובדברים שהוא עושה, עדיין תועלתו והטובה שהוא מסוגל להפיק מכיסאו למדינת ישראל יותר גדולים על הנזק שהוא מסב. ואחרי השבעה באוקטובר הבנתי שטעיתי ובגדול, כמו שאומרים. טעיתי בגדול. האיש אינו קשיר לתפקידו ואינו ראוי לתפקידו, ובמבחן ההיסטוריה הוא כשל כישלון שיהדהד עוד עשרות אם לא מאות שנים קדימה. וכך אגב הוא ייזכר, ואגב זה גם ה... איך נאמר את זה, האירוניה ההיסטורית של נתניהו, שרצה כל חייו להיזכר כמגן עם ישראל וכו', וכך יזכרו אותו, הרי בעוד 200 שנה, כשדברו על נתניהו, על מה ידברו? כן. לא ידברו על הרפורמה, לא ידברו על כמי אברהם, לא ידברו על שרה, לא ידברו על שום דבר, ידברו רק על זה. במשמרת שלו קרה אחד ממעשי הטבח האכזריים והנוראים בתולדות העם היהודי ממש. כמו שאנחנו מדברים היום על בבי יער וקישינה וכו', כך ידברו בעוד 200 שנה ילדים שלנו על האירוע הזה.
אבל שי, איפה אתה מרגיש, שהכישלון שלו?
הכישלון שלו, איפה נתחיל? תראה, כבר בתקופת הרפורמה לפני 4-5 חודשים, אני עובד מהסתם בערוץ 14, אמרתי מה על כל מיקרופון רענן אצלי באולפן, חייבים לעצור את הרפורמה הזאת. היא מייצרת פה קרע ושבר בישראל שכבר באמת אין לו שום מידתיות, והוא לא מסוגל להסב לנו כבר שום תועלת. לא משנה איזה סעיף יעבור או לא יעבור. וקראתי לעצור אותה. וראיתי אותו מתעקש ומתעקש, ואולי נגרר ונגרר. הייתה את הסצנה המפורסמת שם, התמונה בכנסת, שהוא יושב בין גלנט ליריב לוין, וגלנט מתחנן בפני יריב לוין. ואמרתי עצמי, אתה ראש הממשלה. אם אתה רוצה לעצור את זה, למה אתה לא עוצר את זה?
כן.
אז הייתי שם, הייתי מזועזע. גם אחרי הפיתורים של גלנט, אגב, הייתי מזועזע, וגם אז אמרתי בערוץ 14, מה אתה עושה בשם אלוהים? אז הייתה לי כבר איזה, איך נקרא לזה, התעלעלות בתקופת הרפורמה. וכמובן שגם חבריי הטובים לימין אמרו לי, מה זה, אתה תומך בשמאל, איך אתה יכול להגיד?
זהו, להתפקח זה לא דבר קל גם, זאת אומרת, מבחינת הסביבה והתגובות שלה.
אבל גם שימי לב שהמילה שהשתמשת בה עכשיו, שי, זה לא היה להתפקח, זה אמרת התערערת, זה כמעט הפכים, אני יודע שזה סמנטיקה, אבל להתערער מייצג באיזשהו אופן את התחושה הזאת.
התארתי מתפיסתי שבאמת הוא האיש הנכון במקום הנכון, למרות המגרעות והבעייתיות, ולא עצמתי עיניי לזה שיש מגרעות ויש בעייתיות ויש משקל שאנחנו נושאים על על גבינו כמדינה וגם כמחנה. אחרי השבעה באוקטובר אמרתי לעצמי בליבי, אוקיי, אתה ראש הממשלה, האירוע המטורף, הבאמת לא יאמן, שלדעתי ככנו עוד שנים לעכל בכלל מה, 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 מה קרה לנו, וזה עדיין קורה לנו, אגב, מלסתם. זה שלך, ואם אני הייתי, אם אני הייתי אתה, הייתי מתייצב מול עם ישראל, אומר, חברים, קשלתי, ואני לפחות, 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 לוקח אחריות ומבקש סליחה.
כבר עכשיו, כלומר, כבר בזמן שהאירוע הזה קורה?
לומר אני אחראי, אני מבקש סליחה מעם ישראל, זה פחות מהמינימום. זה למטה מהמינימום הוא מתחייב. זה המינימום המינימלי. וזה שהוא עוסק בימים האחרונים רק ואך ברק בבניית הפורטפוליו המשפטי לוועדת החקירה, מעביר אותי מדעתי פשוט. פשוט מעביר אותי מדעתי. וזה באמת, אתה יודע, אני הרי לאורך שנים שמעתי אנשים אומרים, הוא עסוק רק בטובתו האישית, בטובת ישראל במקום השני עבורו, וכו' וכו'. אמרתי, לא נכון, אתם מגזימים, אין ספק, הוא פוליטיקאי וכו', והכל משוגע לתוך זה, אבל בסופו של דבר טובת ישראל גדולה בעיניו מכל דבר אחר. ואחרי השבעה באוקטובר, בעיקר בהתנהלות של השבועיים, שלושה, ארבעה האחרונים, אני אומר לעצמי, וואלה, אני רצה תקוע. אדם שעוסק עכשיו בהישרדות פוליטית, אדם שעוסק עכשיו לציית נגד ראש השבק ורמטכ"ל, ושלא מסוגל לומר, אני אחראי, כולם אמרו, מראשון התוראים עד ראש השבק, ראש אמן, הרמטכ"ל, שר הביטחון, אחותי אמרה, מי לא אמר אני אחראי? כל מי שיכול היה אמר אני אחראי, תגיד אני אחראי, כי אתה האחראי הראשון אגב.
גולדן, אתה חושב שאתה עלול לשלם מחיר על הדברים האלה שאתה אומר עכשיו?
לא פעם שמה שאני אומר אותם, אז אני אומר אותם בערוץ 14.
כן, כן, על הדברים שאתה אומר גם שם.
אשלם באהבה מחיר, את המחיר הזה, אני גם שילמתי מחירים, את יודעת, מסתם התראינו לפני את המצאת החיים. ואמרת, מה יקרה? הרי המבקרים עכשיו שאתה ביביסט לא זה. אמרתי לך, יקרתי, אלה החיים, הם לא אוהבו אותי אז, לא אוהבו אותי עכשיו. וגם, את יודעת, וגם עכשיו, בסדר. מי שדעתו לא נוחה, שדעתו לא תהיה נוחה, הוא יישאר בחיים, אני יישאר בחיים. אבל לעמוד מול הדבר הזה, ולהגיד, לא, לא, השמאל רודף את ביבי. לא, לא, התקשורת רודפת את ביבי, לא, לא, לא. זו מה יעשה לה שרודפת את ביבי, השמאלנית הארורה הזאת, ואנחנו צריכים להתקבץ סביבו. ולצופף שורות ולשמור עליו מכל משמר, בעיניי זה פשוט פרודיה.
אבל יש עוד דבר חוץ מנתניהו שאני ראיתי בסרטונים האלה בטיק טוק שאתה אומר, מערוץ 14 כמובן. אתה מדבר שם על האופן שבו אנחנו הסתנו את אחד נגד השני, הסננו אחד את השני.
אמת.
כל הדבר הזה, השמאל בוגד והימין, לא יודעת, גם בוגד, נכון?
אמת, אמת.
גם שם טעינו. עכשיו, הטעויות האלה שלנו, אני אומרת שלנו, נגיד אם אני אקח את האחריות על התקשורת, אתה ואני, בסדר? של שנינו. זה לא שאפשר להגיד בעיניי, אופס, טעיתי, אוי, סליחה. זה טעויות קשות מאוד, עם תוצאות קשות מאוד אולי.
באמת, אני תראה, אגב, פה אני חושב שהאחריות מונחת לפתחם של באמת הרבה הרבה אנשים, מה שנקרא משני הצדדים.
כן.
זאת אומרת, האירוע של הרפורמה יצא מכלל שליטה, והידרדר למקומות שאסור היה שידרדר עליהם. באמת. ולומר מי התחיל זה כבר באמת, עכשיו מן הסתם לא נורא מעניין, ומן הסתם גם הרפורמה הזאת היא מתה, קבורת חמור תיקבר. אבל אני חושב שבאמת רחקנו פה לכת, ולכן אני כל הזמן ביקשתי בחודשים האחרונים, תעצרו את הרפורמה הזאת, זה לא שווה את המחיר. ואני לא, כפי שאמרת, אני לא מנער מעל עצמי אחריות. אני בהחלט ישבתי ואמרתי דברים, וכתבתי דברים, שלא ספק עזרו לי לבות את האש. אני לא הייתי היחיד, לא הייתי הבולט שבהם, אבל הייתי שם ללא ספק. ובדיעבד אתה אומר, אולי, לא אולי, בוודאות, הייתי צריך, לא הייתי מסוגל לראות את הנולד ולחזות שדבר נורא כזה יקרה. אבל בחודשים האחרונים שהבנתי שזה הולך להתפרקות של המדינה הזאת, אמרתי, לפחות בבמות שלי, 14 וכולי, רבק, תעצרו את הרפורמה הזאת כבר, תעצרו אותה. ובדיעבד הייתי צריך לפני שנכנסתי לסטייט אוף מיינד הזה להיכנס אליו מוקדם יותר ולפעול הרבה יותר וגם בדיעבד להעביר מסרים הרבה יותר מתונים אבל אני באמת חושב שבמקום הזה והם חברינו הטובים וחי הטובים באמת מהצד השני, מוכרחים להגיד האמת, גם אנחנו קצת הגזמנו. קצת הגזמנו, והיינו יכולים את האירוע הזה אולי לנהל בצורה שפחות תערער את המרקם פה במדינת ישראל. כולם היו פה כל כך צודקים, צדק קדוש כזה, וכל צד התאבד על הצדק שלו, וקצת סיכנו את ישראל. ושוב, 7 באוקטובר לא קרה בגלל זה, החמאס רוצה ורצה לשחוט יהודים בלי קשר לכלום, ואתמול גילינו שאני הופתע בעצמו, וגם נסראללה הופתע, אבל הוא אומר, כשהייתה להם הזדמנות, הם עשו את זה, ואף אחד לא... זה כנראה היה קורה לצערי כך או כך, בגלל שלא היינו מוכנים.
אולי כולנו לא הבנו איפה אנחנו חיים, מכל הצדדים. לא בדיוק הבנו, התבלבלנו עם הדבר הזה. יש עוד אנשים שחושבים כמוך בערוץ 14?
אני לא יודע אם מגישים, אני לא מדבר עם כולם מן הסתם, אבל פאנליסטים שיושבים אצלי, אלה לא ספק שאני אומר את הדברים האלה, חלקם אומרים אמת. יש גם בימין, ואני חושב שזה סנטימנט שאסור שהשמאל ישראלי יחמץ. גם בימין יש התעוררות אמיתית בהיבט הזה של הרבה מאוד אנשים. אגב, ראיתם את גלי דיסטל, טלי גוטליב אמרה אצלי, רק לפני יומיים, נתניהו אחראי, מה זאת אומרת? זו שאלה בכלל.
נכון, ראיתי.
זאת אומרת, יותר ויותר אנשים, גם בימין הישראלי, אומרים, כן, חבר'ה, קרה פה דבר, אנחנו לוקחים אחריות, אמר נתניהו, ובסופו של דבר, מה לעשות? זה מתנקז אליו, כי הסיפור הישראלי בעשור האחרון, כמעט כולו, הוא היה ממש הציר הארכימדי של ה... של הסיפור הישראלי.
שי, אני רוצה לשאול אותך לסיום.
כן.
לפני הפעם הבאה שמישהו מאיתנו יתפקח ממשהו, יש לך איזושהי דרך להסתכל על עצמנו עכשיו, בתוך רגע מסוים, ולהגיד מה הלאה אנחנו, איך לא להגיע למצב שאנחנו צריכים להתפקח ממנו? איך לא כל החיים להיות באיזה עמדה, להתבצר בה, ואז להתפקח ממנה, ולא להבין איך הייתי באדם הקודם הזה?
אתה יודע מה? זה אולי, מכל השיעורים שאנחנו... אמורים לנסות ולהסיק או ללמוד מהאירוע הזה, צריך להיות אחד הבולטים שבהם. איך אני לא נאחז באמת שלי אבסולוטית וצודקת כפי שהיא תהיה בעיניי, כי קרוב לוודאי שהאפשרות שאני טועה קיימת. ואיך אני לא מוכן לשפוך את כל התינוקות עם כל המים בעולם בשם האמת שלי ובשם הצדק שלי. וזה חייב להיות אחד השיעורים, לפחות אני מתכוון לקחת את השיעור הזה, להיות הרבה פחות נחרץ, הרבה פחות 7 סימני קריאה, לא שאני שם 7 סימני קריאה בשום משפט.
אתה בכל זאת סופר, אתה יודע.
לא, אתה יודע, אבל יש גם את ההיבריס שמזהירים אותנו ממנו, אתה יודע, מדורי דורות.
כן, 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 ואין ספק שזה גם עידן כזה שיש בו שתות חברתיות, וטיק טוק וזה, ויש כזה אמפליפציה של הכל כזה, העצמה על האמפליפציה, העצמה של הכל, והכל צריך להיות חד יותר וברור יותר ומועבר ביותר שיתופים וכו' וכו' וכו'. ואני, ולא ספק, את שיעור הצניעות שלי קיבלתי לתוך הפרצוף, ואני לא מתכוון להתעלם מזה, להוריד את הראש ולהגיד זה לא קורה. קיבלתי סתירה, קיבלתי שיעור, גם אישי, גם עיתונאי, במסגרת השיעור הלאומי, כולנו קיבלנו שיעור לאומי. אני באמת פחות מקטף על המים בחשיבות התהליך האישי שלי. אבל אני, מהמקום הקטנצ'יק שלי, כאדם שכותב, מתבטא וכולי, חייב לשקף את זה למי שעוקר אחריי וקורא אותי וצופה בי. לומר לו, חבר'ה, אני טעיתי, ואני צריך לקחת אחריות על הטעויות שלי, ואני עושה את זה לא כדי לקבל מחיאות כפיים, אלא כי זה המינימום של היושרה האינטלקטואלית והמוסרית שבן אדם יכול בימים האלה להעמיד. ואם אנשים פה מעבדים גם היום את היושרה המוסרית והאינטלקטואלית שלהם, אז באמת, חס ושלום, אולי אנחנו צריכים סתירה יותר חזקה להתעורר.
שי גולדן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם חבר'ה, והמון המון בהצלחה בתוכנית הזאת.
תודה רבה, להתראות.
תודה, ביי. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found I was blind, but now I see. And was grace that taught my heart to fear,
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
שמענו את ווילי נלסון עם Amazing Grace. כאן תרבות, אנחנו סוף סוף, שמים לשבוע סוף, ועכשיו אנחנו עם פינת את מי האינטרנט שנה השבוע. אנחנו בחרנו את אותם צעירים אמריקאים ואירופאים שתולשים פוסטרים של חטופים בעזה, ישראלים חטופים בעזה, וזרוקים אותם לפח. אנחנו עוד רגע ננסה להבין מי אלה הצעירים ומה כואב להם, אבל קודם נדבר על הפוסטרים עצמם. מאחורי הפרויקט של הפוסטרים עומדים ניצן מינץ ודדה בנדייד, ישראלים שמתגוררים בניו יורק, וטל אובר שמתגוררת בישראל. הם יזמו את הרעיון ויצרו את הפוסטרים ותלו אותם ברחבי ניו יורק. הם התראינו השבוע בתוכנית מאחורי הקלעים עם רותי קרן אצלנו בכאן תרבות. בואי נשמע.
אני בחיים שלי לא אשכח איך דודה שלי כותבת לי בוואטסאפ, ניצן, אל תחזרו לארץ לעולם, תישארו, אין יותר מדינה, הולכים להשמיד אותנו. זה כמו לקבל מכת חשמל. אז אני מניחה שהתחושה שלנו הייתה להתגייס למילואים מסוג אחר.
אנחנו יצאנו משם עם ארגז גדול מלא בפוסטרים, כבד בטירוף, וסחבנו אותו ברכבת, בסאבווי, והחלטנו שעכשיו אנחנו צועדים את כל מנהטן. התגובות של אנשים, אנשים לא רצו להתקרב, לא רצו לדעת.
באותו יום, דדה ואני פשוט הלכנו ברחובות מנהטן, תלינו את הפוסטרים ובכינו. אז הלכנו לישון מרוקנים. אבל מה שחיכה לנו בוקר שלמחרת היה לא פחות מנס.
מה שגילינו בבוקר זה שהפוסטים שלנו נהיו ויראליים. הסתובבנו ברחובות וראינו את הפוסטרים האלה בכל מקום.
אני לא דמיינתי דבר כזה קורה לי. אני לא דמיינתי את עצמי מדברת עם משפחות של חטופים. אני לא דמיינתי את עצמי סנועה כל כך ואהובה כל כך בעת ובעונה אחת. אני לא דמיינתי את עצמי מפחדת ללכת ברחוב. אני לא דמיינתי את הבית שלי נחרב, אני לא דמיינתי שום דבר, זאת אומרת, מבחינתי אין לי שום שליטה על החיים שלי, יש לי רק את היכולת להמשיך ולנסות להתמיד.
ניצן מינץ ודדה בנדייד, מתוך התוכנית מאחורי הקלעים, רותי קרן, יש את זה בהסקטים, אפשר להזין לכל השיחה איתם. עכשיו, הפרויקט היפה הזה שלהם קיבל הדהוד די מרושע ברשת, כשסרטונים של אנשים שתולשים את הפוסטרים הפכו לוויראליים. מי שמצלם את הסרטונים, דווקא הכוונה שלו היא לאמת את התולשים, ושואל אותם למה אתם עושים את זה, אבל הם לא ממש יודעים לענות, והדבר הזה הוא חלק מתופעה גדולה יותר. הסנטימנט הרווח בטיקטוק הוא עמדה אנטי-ישראלית ופרו-פלסטינית. צבעי הדגל הפלסטיני הפכו לטרנדי מאוד, יותר מאי פעם. סרטוני פור בירוק, אדום, שחור, אופנת כפייה. אגב, לרוב של אנשים שאין אין שום קשר בינם ובין פלסטין, ישראל, אנחנו ננסה אפשר להבין את התופעה הזאת בעזרת הטיקטוקר וחוקר הרשת, אלעד משה. שלום אלעד.
שלום, שלום.
אלעד, למה פרי פלסטיין הפך לטרנד חזק כל כך? זה לא קרה במבצעים הקודמים של צהל.
נכון. אוקיי. איך פרי פלסטיין הפך לטרנד גדול כל כך? זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש פה אלמנט אוריינטליסטי, מה שמכנים נאו-אוריינטליזם. אנחנו מדברים על האוריינטליזם, הספר של אדוארד סעיד, שמדבר על החיבה, על המזרח, ולקחת אלמנט ממנו ולשאוב אותם למקומות האומנות, למקומות של תרבות פופולרית, אם אנחנו מדברים יותר בשלבים מאוחרים של זה. אז היום זה קורה גם ברשת, יש משהו מאוד אקזוטי בשפה הערבית, בתרבות הערבית, כל עוד במסגרת גבולות מסוימים. כלומר, הרבה אנשים כן נלבשו כפייה ויצאו להפגין בשביל פלסטינים בארץ, אפילו שאין להם מושג מה קורה כאן, אבל לא כל כך נעים להם לשמוע ערבית ביום שלהם.
אבל זה מין טרנד כזה, כמו ללבוש טי-שירט של צ'ה גווארה, לוחמי חופש, זה בא עם קצת טרור, זה בסדר, אבל
נכון
זה מין,
מאוד.
זה כזה דבר, נכון?
זה מתנהל באופן כללי, כל הקמפיין פרי פלסטיין כרגע ברשת, מתנהג כמו טרנד טיק טוק לכל דבר ועניין, טרנד טיק טוק, אינסטגרם, בכל הרשתות יש את הדבר הזה הרי. זה חוצה מגזרים, חוצה יבשות וגילאים. אבל אם אנחנו מסתכלים מי האנשים שמובילים את זה, לפחות הכי רואים אותם מובילים את זה ברשת, זה ילדים. ילדים, כלומר, נערים, ג'נזי.
דור הזה, נכון? אלה שנולדו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שירי אובן טבעה ביטוי, הסטנדאפיסטית שירי אובן קוראת להם אפרוחי הווק. אז זה טרנד שהם מובילים כי זה מה שמעסיק אותם, או שזה מעיד משהו על הדעה הרווחת בעולם? זה אומר שכל העולם חושב ככה, או שזה אומר שזה מה שהדור הזה עם האג'נדה הפוליטית המסוימת הזאת מרגיש ככה?
אני לא מאמין שכל העולם חושב ככה. אבל אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בכל העולם, בכל רגע. אנחנו נמצאים כאן ואנחנו רואים מה שקורה ברשתות. ואם אנחנו נשמחים על מה שקורה ברשתות, אז כן, צעירי כל העולם הכביכול נאור, תפס צד ולא באמת מעניין אותו מה קורה. גם לי יצא פעם להיות באיזשהו דיון שבו הייתה עזקית. ובחורה פלסטינית במזרח ירושלים דיברה על כמה חמאס טוב לעזה. והעזתית אומרת לה, אין לך מושג. היא אומרת, לא, אני נסמכת על מה שאני רואה.
מה שהיא רואה בטיקטוק.
כלומר, לא העזתית אמרה את זה, אלא מישהי שלא גרה בעזה.
ממש לא, ממש לא. העזתית עצמה אמרה שחמאס היום ונורא, שהם אלימים בטירוף ושפחד אלוהי לחיות שם. אבל המזרח ירושלמית, שהיא קצת יותר בעלת אמצעים, קצת יותר משכילה, קצת יותר צעירה ומגניבה, ממש התעקשה שחמאס טוב לעזה. כי זה מה שרואים בטיקטוק, כי זה מה שרואים באינסטגרם ובפייסבוק.
אלעד, אמרת שזה מתנהג כמו טרנד טיק טוק. עכשיו, ככל שאני יודע, טרנדים הם, אין ממש דרך להילחם בהם במובן הזה, שאם אני עכשיו אשתף ואני אגיד איזה מזעזע מה שהם עושים, אז אני בעצם נותן לזה יותר טראפיק, נכון? אני מגדיל את הטרנד, אני לוקח חלק בטרנד.
חד משמעית. הדרך היחידה להרוג טרנד טיק טוק, סליחה על השימוש במילה הזאת, אבל כן. פשוט לחסל טרנד טיק טוק, זה לא להתייחס אליו. זה מוכיח את עצמו. כל כמה שנים יש איזשהו טרנד, פעם זה באינסטגרם, עכשיו אנחנו רואים את זה יותר בטיק טוק, אבל טרנדים שהם אלימים, טרנדים שהם מאוד מסוכנים, וככל שמדברים על זה יותר, גם בחדשות, אגב, אני כל פעם שראיתי בחדשות, היה כל מיני בובות מפחידות, או טרנדים של...
היית ליצנים, ליצנים שהפחידו בלילה, זה נורא.
הליצנים זה עוד לפני טיק טוק, הליצנים זה באינסטגרם, אבל כן, כן, היה את העניין הזה, כל כמה שנים, ואני רואה את המעדורות של שש לפעמים, אני אומר, למה אתם מדברים על זה? לא לדבר על זה, כי מה שקורה זה שההורים באים לילדים ואומרים, שמעתי את עודד בן עמי, אומר שיש טרנד כזה וכזה. אתה מכיר את זה? ואומר לא, והולך לעשות את זה.
וואו.
זה רק עוזר להפצה של
לא,
האירוע.
לא, אז בדיוק רציתי לשאול שאלה כזאת של ההורים, אוקיי, אתה אומר זה העולם, אנחנו לא נמצאים בכל העולמות, זה קורה בעולם הזה של הטיק טוק, אבל איזה השפעה יש לדבר? זה בסדר, יש טרנד טיק טוק, יש לזה השפעה בעולם האמיתי, יש לזה השפעה על ביידן, יש לזה השפעה על מה שחושבים ב-CNN, ב-BBC, BBC אולי זה לא דוגמה טובה, אבל...
אני לא יודע מה ההשפעה של זה על ביידן, אני אומר, זה שטיק טוק היא עניין בכל העולם, במיוחד באמריקה, כי טיק טוק היא סינית, ואנחנו מדברים על המלחמה הקרה שאף פעם לא באמת נגמרה, אז יש משמעות לזה שאפליקציה סינית משתלטת כרגע על כל הצעירים בעולם, ועל התודעה, ומה היא חוסמת ומה היא לא חוסמת.
כן, מלחיץ.
הסיוטים שלנו מתגשמים.
ממש.
כן, כן, אז זה ממש, יש השפעה על ביידן. מעבר לזה, כשיש המון, המון זוהם, גם אם הוא המון זוהם באינטרנט, יש איזה משמעות. יש, הג'ן זי, דור הזד, הם גדלו באינטרנט. מבחינתם, ההשלכות של המעשים שלהם כמעט ולא קיימות.
אבל אתה אומר, אלעד, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, כי אנחנו רואים עכשיו, לדעתי בפעם הראשונה, אנשים שהולכים להפגנות פוליטיות, חבר'ה, סליחה שאני אמרתי חבר'ה, כן? צעירים, שיוצאים מהבית והולכים להפגנות ותולשים פוסטרים. עכשיו, זה אנשים שככל שאמרו לנו לפחות, לא יוצאים מהבית כל כך, הם כל היום באינטרנט, ופתאום הם באים ותולשים שלט, ואז באים ומאמתים אותם עם זה, והתגובות שלהם פשוט מדהימות, הם לא יודעים לענות. עכשיו, זה לא רק שהם לא יודעים מה הפוליטיקה כאן. הם לא יודעים איך להתמודד עם זה שמישהו מדבר איתם ברחוב. הם אומרים, אתה פולש לי למרחב. כלומר, אנחנו רואים כאן אנשים שכאילו לקחו על עצמם איזשהו משהו, לוקחים חלק במשהו, משתתפים בהפגנה, אבל הם לא באמת יודעים מה הם עושים בתוך זה.
נכון מאוד, ואנחנו ראינו את גרטה טונברג, אני מקווה שהגיתי את זה נכון, אבל גרטה שהיא פעילת איכות סביבה מאוד מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, והייתה מין מובילה של חבר'ה שהפגינו בכל העולם בנושא הזה. והרבה ג'ן זי הם מאוד בעד איכות סביבה, אבל ביומיום שלהם לא אכפת להם איכות סביבה. אם תגיד עכשיו לאנשים מדור הזה שהסמים שהם משתמשים בהם גורמים להרג ומזהמים, הם לא יפסיקו לעשות סמים, זה לא באמת מעניין. מעניין שזה יצטלם טוב, מעניין שזה נראה טוב. זה ממש לא הפתיע אותי שגרטה ישר תפסה צד. זה באמת, זה טבעי.
ראיתי איזה ציטוט שלה שהיא אמרה שאין צדק אקלימי, צדק אקלימי עם כיבוש או משהו מהסוג הזה.
כן, יש שם הרבה דברים מאוד לא ברורים. אנחנו מסתכלים על LGBT, בטיק טוק מאוד מאוד חזק העניין הזה של LGBT for Palestine. שזה מה שקוראים בטיק טוק כ-chicken for KFC.
כן, כן, כן.
שזה דבר שהוא מצחיק, אבל יש בו משהו. כלומר, לקהילות הלהט"ב בשטחים הכבושים, או אני לא יודע איך לכנות את עזה היום, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד...
בוא נגיד שהחמאס לא היו מחבבים אותם. בוא נדבר על החמאס ונגיד את זה לפחות.
לא היו ולא יחבבו בעתיד.
אלעד, אנחנו עכשיו, יש לך איזושהי יצא לאנשים שרוצים למחות ברשת, שרוצים להביע עמדה פוליטית, אם רוצים שמשהו יהפוך לטרנד, שיתפוץ, מה אנחנו אמורים לעשות? נגיד אנחנו צריכים שזה ייראה טוב, אנחנו צריכים שזה יצטלם טוב, אנחנו צריכים למתג טוב יותר את צבעי כחול לבן, מה עושים?
כן, צריך שזה סקסי.
אני חושב שאם יש דבר אחד שחזק מאוד ברשתות, זה לעורר אמפתיה, עדיין שזה הפך כבר לעורר אמפתיה בכל מחיר, אבל אני חושב שכשיש מה שנקרא סטורי טיים, אני לא יודע אם אתם מכירים, סטורי טיים זה שאדם אומר סטורי טיים, ואז הוא פשוט מדבר על משהו שהוא חווה. הוא אומר סטורי טיים, טריגר, הטרדה. סטורי טיים...
כל דבר חייב לקבל מסגור, פשוט לדבר.
אני לא מכירה את זה, אוקיי.
אגב, זה נכון, זה נכון. מה שאמרת עכשיו הוא ממש נכון. יש מה שנקרא get ready with me. אנחנו מתארגנים לעבודה, get ready with me, להיפרד מהחברה. אתמול חבר סיפר שתלמידה שלו עושה get ready with me להיפרד מהחברה. בכל אופן, כשמדברים בחנות, זה קונה, ויש אנשים שיודעים לעשות את זה בקריזמה, ואחד היתרונות הכי גדולים זה מאוד מאוד בומרי בצידי לבוא ולדבר על ג'ן זי, כאילו, זה בדיוק מה שהם שונים, שבא מישהו יותר מבוגר ומנתח אותם ואומר להם, ואומר איך הם עושים את הדברים. אבל אם אני כן אנתח את זה ואומר מה אני חושב שיכול לעבוד, אז יש יתרון אחד מאוד מאוד גדול לדור הזה, הם יודעים לעמוד מול מצלמה נפלא. לא סתם יש הרבה חבר'ה שהם שחקנים נהדרים, בלי שהם למדו משחק ובלי שיש להם ניסיון על במה, הם פשוט חיו את כל חייהם עם פלאפון ומצלמה מול הפנים. ובסיפור אישי, וכן, לעשות את זה בצורה הרבה פעמים מעוררת אמפתיה, לא הייתי אומר מעוררת חכמים כברי, קצת מוגזם, לפעמים זה קונה, ולפעמים אנשים מקשיבים, וגם אם הם יגיבו לך פרי פלסטיין, או כל מיני קללות וגידופים נגד ישראל, הם עדיין מקשיבים. כלומר, לי יצא יותר להקשיב כצרכן כבד של טיק טוק, זה יותר להקשיב גם לחבר'ה הכי מוגזמים של הפרי פלסטיין, שממש מכחישים את מה שקורה כאן, יצא לי להקשיב כשהם דיברו באיזושהי כנות. אמרתי, אוקיי, הם סתומים, הם לא באמת מבינים מה קורה. אבל יפה, אחלה ניסיון.
אחלה סרטון, כלומר, הצורה, איך שזה נראה, ראיתי שהרבה גם עושים הסברה בלי חולצה, אני חושב שזה גם עוזר.
יש תמיד את הטריקים האלה, כן. אבל מה שבטוח לא עוזר, זה לנסות להיאבק בזה בתגובות, זה ממש גרוע, זה נותן המון המון טראפיק. סטיץ'ים זה בסדר, סטיץ' זה כשלוקחים חתיכה מהסרטון הקיים ומגיבים לו. אני לוקח קטע מסרטון אחד ומגיב לו בסרטון אחר. גם זה נותן חשיפה, אבל אתה יכול באמת לחשוף הרבה שקרים אם אתה אדם שיש לו ידע.
אז בלי תגובות ועם הרבה סטיצ'ים.
עם סטיצ'ים, כן.
אלעד משה, תודה רבה לך. תודה על השיחה.
תודה.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
כאן תרבות, אנחנו שנים לשבוע סוף. שירי מלחמה, זה דבר שאנחנו מכירים היטב, הרבה מנכסי צאן הברזל של המוזיקה העברית הם שירי מלחמה, אלא שרובם, אם לא כולם, יצאו בעקבות מלחמות ולא בזמן מלחמה, אבל אנחנו חיים בזמן אחר, וכבר ב-11 באוקטובר החלו לצאת שירים שעוסקים באופן ישיר או עקיף במלחמה. אנחנו ננסה לאפיין את שירי המלחמה שיצאו עד עכשיו, גם אלה שנכתבו בעקבות המלחמה וגם אלה שנכתבו לפניה בלי שום קשר וקיבלו פרשנות חדשה. אנחנו נעשה את זה עם איתי צימר, שהוא עורך מוזיקלי בכאן 88. שלום איתי.
הילד. שלום, מאיה.
שלום.
איתי, אתה יכול כבר לזהות תמות בשירים שיצאו?
אז תראו, תמיד בתקופה כאלו בישראל מתגייסים אמני ישראל ומוציאים את מרכולתם, אבל אני חושב שאחד הדברים שבולטים בתקופה הזו, שהיא באמת כל כך הריגה, ומסתבר שזמנים קשים מצריכים גם שירים קשים, היא השירי קרב, אפשר לקרוא לזה. השירים שתכליתם לא באיזה אבל או בנחמה, אלא ממש בעלאת המורל.
כן, מרשים צבאיים, כמו שהיה פעם.
ממש, כן. אני חושב שזה לא תופעה חדשה במוזיקה הישראלית, כאילו, במובנים מסוימים נאצר מחכה לרבין, זה משהו כזה.
נכון.
או יאללה נסראללה, נדפוק אותך אינשאללה, או כל מיני דברים כאלו שהיו לנו בעבר.
ומה היום, או שם במקום הזה?
אז אני חושב שעכשיו עלינו רמה, והנציג המובהק לזה זה חרבו דרבו של נס וסטילה.
בוא נשמע רגע קטע מתוכו, שנדע מה אנחנו מדברים. נס וסטילה הם אלה שהוציאו את תיק קטן לפני חצי שנה פחות או יותר. בואו נשמע.
חצי דקה וכל המדינה במדים, במילואים, בסדיר, כולם חד שתיים של אמא ואבא, כל החבר'ה שלי בחזית, אחת לסבתא וסבא, עושים שמות על הפגזים, הילד בעוטף עזה, גליל עליון ומרכז גם, כולם מוכנים לקטה, רפה קרפה,
כל היחידות מוכנות, גולני חד שתיים שו, נחלאוי חד שתיים שו, שיריון חד שתיים שו, אמרגים עדי חד שתיים שו, חיל הים חיל אוויר תותחנים, צנחנים כל היחידות בצהל ומוד לחר גודר בו על הראש חפ גולני נחלאוי שיריון תפורגי ועדי לכל הלוחמות באוויר אנדזי סוף וכפיר כל היחידות בצהל באים לחר גודר בו על הראש חפ.
טוב, אפשר לזהות תמה בשיר.
אני רוצה לצאת עכשיו, תביאו לי את הנשק שלי רגע, אני יוצאת למלחמה.
זה שיר מאוד ליטרלי, נכון איתי? זה שיר מאוד מאוד קריאה לשים מדים ולצאת למלחמה.
לגמרי, זה שיר עם תפקיד, זה שיר עם מטרה, כאילו מאוד קונקרטית, ובמובן סיים גם אולי קצרת טווח. זה שיר שלא נועד לחיות אולי, אנחנו מקווים, לא להרבה זמן בתודעה שלנו, אבל לעשות אימפקט מאוד מאוד ספציפי על החיילים עכשיו, וזה גם מעניין וגם מטורלל, שזה השיר השני של נס וסטילה, שכל כך ציפו ללהיט ההמשך שלהם לתיק קטן.
אתה יודע, אבל איתי, זה אולי קצת ציני מה שאני הולך להגיד, אבל העניין הזה של השיר השני, הסינגל השני, זה תמיד מפחיד, אחרי שמוצאים להיט נורא נורא גדול. ובמובן הזה,
זה הימור בטוח.
זה הימור די בטוח, כלומר, זה ברור שזה יהיה להיט, כל החיילים הולכים לשמוע את זה.
כן, אבל אני פעם היה לי את הדבר הזה שחשבתי, מוזיקאים, הם אמורים להיות אנטי-ממסדיים, הם לא אמורים להיות משהו אחר. זה נגמר הדבר הזה.
הם מונים יחידות בצהל, מה?
כן, זה מה שמאוד הפתיע אותי.
ישראל זה משהו אחר. ישראל זה משהו אחר, זה קטע שמוזיקלית זה אותו להיט של תיק קטן, זה דריל, רק שבמקום ורסאצ'ה וויד צועקים גולני וגבעתי. זה קטע, כי היפ-הופ באמת, בהקשר למלחמה מבחינה בינלאומית לפחות, הוא לא מתייצב לצד הצד של הממסד. אבל בישראל אנחנו חיה אחרת, וזה לא פעם ראשונה שרפת
זה מחכים את זה. הוא מאוד מדבר על ישראליות באופן, בדרך כלל לא כל כך ביקורתי. איתי, יש גם הרבה שירים שעכשיו מקבלים איזה מין עדנה הכוונה מלפני חצי שנה, אבל שירים שהם נכתבו לפני המלחמה, והם הפכו להיות מין המנונים, יהיה טוב של יסמין וואלם, לצאת מדיכאון של יגל אושרי. יש גם את אביב גדג' שהוציא אלבום אחרי שהתחילה המלחמה, אבל זה ברור שהאלבום הזה נכתב עוד קודם, והשיר מתוכו, שיבת הגדיים, מאוד מאוד מדובר בזה שיש בו איזושהי נבואת זעם כזו, נכון?
כן, כן, אני חושב שזה ממש תופעה שגם לה יש, אגב, עדויות היסטוריות, אפשר להסתכל על הרבה שירים בעבר שנכתבו על דברים אחרים וקיבלו משמעות חדשה, אם זה לבכות לך ורצח רבין, או Wind of Change של הסקורפיונס ונפילת חומת ברלין, וכאן פתאום כל מיני שירים, טקסטים שנכתבו לפני, כמו יהיה טוב שאת הזכרת, שמקבל איזה רובד ציני ויחד עם זאת מאוד אופטימי בימים שהכי פחות טוב, וגם אביב גד, שהוא נבואות זעם זה לא חדש אצלו בכתיבה, הוא תמיד יוצר כזה קודר, וזה יוצר שיש לו איזה מין מתח כזה בין תקווה לבין כדרות ואלימות בכתיבה. ועכשיו האלבום החדש שלו שנקרא עולם מופלא איפה אתה, וכבר מהשאלה הזאת אפשר, אולי השאלה הכי מהדהדת שאנחנו הכי שואלים את עצמנו בימים האלו, הוא ממש נשמע כמו כאילו הוא נכתב במיוחד לימים האלו, מה גם שהוא עצמו גר וגדל ביישובי עוטף עזה, אז ככה כל מילה וכל שורה שמה מקבלת עוד איזה משמעות.
תגיד, איתי, אתה חושב שבזמן הזה יכול בכלל להיות טקסט שיחזיק, שישאר טקסט משמעותי, שיר משמעותי שילווה אותנו הלאה, או שנגיד יהיה טוב אחרי כל הימים שביליתי בטיקטוק בחודש האחרון?
מה, זה פעם שלישית שאת מדברת על זה שאת בטיקטוק?
נכון, כי התחלתי עם הטיקטוק רק בחודש האחרון, אני יודע.
הגיע הזמן, מאיה.
תקשיב, זה כמעט, זה הכי מאוחר מדי שיש. אבל אני לא יכולה לשמוע יותר את יהיה טוב. אם אני רואה עוד חייל נכנס הביתה ככה, זה קשה.
כן, אבל אני חושב שדווקא הוא הוכחה טובה לשיר שכן יישאר פה.
באמת?
קודם כל הוא נכתב לפני, והוא היה להיט עוד לפני.
כן.
והוא רק קיבל עוד איזה גושפנקה עכשיו אחרי, אבל זה גם כוחן של קלישאות, כמו להגיד יהיה טוב, שהם תמיד יהיו רלוונטיות, כי תמיד לא יהיה טוב, ותמיד נצטרך שמישהו יגיד שכן יהיה טוב.
אני אומרת לך, איתי, שיהיה טוב, אל תגיד שלא יהיה טוב. בטח שיהיה טוב. תזכור שאמרתי לך.
נבואות זעם ויכולים שיהיה טוב, זה הבטחה לייצר המנונים לעתיד. מוזיקאים, קחו, באמת, תרשמו פתק. איתי צימר, כאן 88, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה.
סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
הסקט חדש על השבוע, אלעד, אצלנו מרחב מוגן, הסקט שלך. הסקט שבו אתה מדבר עם אנשים על היום יום שלהם, והיום יום עכשיו זה לא איזה דבר מובן מאליו, ולכן הדבר הזה קורה. למשל, אתה ראיינת את אורלי קסטל בלום, בעיניי נורא נורא מצחן שהיא אמרה מה היא לא מרשה לעצמה. עכשיו, דיברנו בהתחלה, בתחילת התוכנית, על העניין הזה של אשמה.
כן.
למשל, לאכול פירות שהיא אוהבת. היא לא מרשה לעצמה. אני מציעה שנשמע אותה.
יש איזה צורך כל הזמן שלא יהיה בסדר מדי, נכון? להגיד בסדר פשוט, זה ברור שלא בסדר.
כן, גם אי אפשר, לא, ברור, אי אפשר, גם אי אפשר להרגיש יותר מבסדר, זה, אתה מרגיש מיד אשם.
על דברים רגילים מרגישים אשמים, נכון? יש איזה משהו ב... ללכת לקנות פרחים.
אני לא קונה פרחים. אני גזרתי על עצמי במסגרת הליוות הזאת, פירות מסוימים לא לאכול עד שאני אוהבת, עד שתיגמר המלחמה. כל מיני שטויות כאלה שאני אמרתי לעצמי, ואל תאכלי את זה עד שתיגמר המלחמה.
כי זה משמח מדי? כי זה חגיגי מדי?
כי את תרגישי טוב, זה הרבה אוכל, זה טעים. מזל שהמנגו גמר את העונה. אני חולת מנגו. זהו, מה?
זה פשוט נגעה לליבי.
אפשר להזינה מדברת על כל דבר בעולם, נכון?
בוא תגלה לנו מה צפוי בהמשך. אני כבר שמעתי את קובי מידן ואת איתי בן שמחון.
נכון.
מה עוד יש?
יש לנו, יהיה לנו את רון כחלילי ותהילה חכימי ויונתן סגי ועוד הרבה שמות של אנשים שמדברים באמת על הרזולוציות הקטנות האלה של היום-יום. לא שאלות גדולות, הבנה כזה של הריטואלים. לדעתי זה שאלות שמעניין לשאול אותם, גם אגב לא בתקופת מלחמה.
נכון, אבל עכשיו ביתר סט, כי כולנו מרגישים שסטינו קצת מה, איך אנחנו אמורים להתנהג עכשיו?
ממש, משהו לאחז בו. מאיה, לפני סיום אני רוצה לקרוא לך שיר של אלחנן ניר. קוראים לו מי שנפלה עליו מפולת, והוא מתוך ספר באותו שם, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מי שנפלה עליו מפולת זה ציטוט מתוך שולחן ערוך, שמופיע בתור מוטו בתחילת השיר. אגב, במוטו הזה גם יש את המילה מפקחין, שרות אלמוגור דיברה עליה בהתחלה, אז הכל באמת מתחבר. אני אקרא את המוטו ואחריו את השיר. מי שנפלה עליו מפולת, ספק חי, ספק מת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, מפקחים עליו, אף על פי שיש פה כמה ספקות. מתוך שולחן ערוך, מי שנפלה עליו מפולת, ומי שלא נפלה עליו מפולת, והוא ספק חי, ספק מת, ספק שם, ספק אינו שם, מי בכלל יודע ממנו, וכמה ספקות שיש בו, וכמה רעדים, וגדרות דם, הוא הנפש, שחיתות קטנות בבריד, והשיטה פורחת, ואין מי שיפקח עליו. יפרוס אליו כפיים בתפילה ויאמר לו, ברוך אתה. ירים את ראשו, יביט ויאמר לו, אתה נראה טוב היום, אולי תקפוץ לקפה. מי בכלל יודע ממנו?
אלחנן ניר, שיר כל כך יפה.
מה יש לומר?
עד כאן, זה מה שיש לומר, עד כאן סוף סוף לשבוע זה, אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, אבל תודה למפיקת התוכנית טל ניסן ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ותודה לך, אלעד ברנוי.
תודה לך, מאיה סלע, שיהיה סוף שבוע שקט, נתראה בשבוע הבא.
להתראות.
זוכרת שיר, זוכרת שיר אחד עצוב, זוכרת שיר, זוכרת שיר פשוט אהוב, זוכרת יום, זוכרת יום כזה מזהיר, זוכרת איך לך בשדות צחק אוויר, זוכרת איך נפגשנו פעם ראשונה, היינו שנינו תחנה שלא עונה, נפגשנו שוב ולא הבנו רמיזה, כמו שני אבמים רדופים בלי דעת מה. אוהבת את גלי יסמין נושקים לסערך, רחמתו ששוב מזמין לגעת בלבבך. זוכרת שיר, זוכרת שיר פשוט אהוב, ואיך היה הולך. אוהבת את גלי
מיד רדיו מונדו.
כאן רשת בית הכותרות. בידי צהל מידע מלמד על קשר מובהק בין פעילות חמאס בבית החולים שיפה לבין סוגיית החטופים. משפחות החטופים עוקבות בדאגה אחרי הדיווחים על הממצאים בבית החולים. עד כה הן לא קיבלו עדכון משום גורם רשמי. הזרוע הצבאית של חמאס קיבלה לאחריות לפיגוע הבוקר במחסום המנהרות. התחזית, גשם מקומי. כאן רשת בית, עכשיו שם.